קראנו השבת את פרשת כי תצא, פרשה מרובה במצוות. נפתח במצווה כי יקרא כאן סיפור לפניך בדרך, בכל עץ, על הארץ, אפרוחים או ביצים, והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים, לא תיקח האם על הבנים, שלח, תשלח את האם, את הבנים תיקח לך, למען ייטב לך וארכת ימים. אומרת לנו המשנה במסכת ברכות, האומר על כאן ציפור יגיעו רחמך ועל הטוב ייזכר שמך, משתקין אותו. שקט, אל תגיד כך. מדוע? אומרת הגמרא, מפני ששתי דעות. דעה אחת, מפני ש עושה קינה, מטיל קינה במעשה בראשית, בין הנמצאים, בין הבריות. הוא אומר, על הטוב ייזכר שמך ולא על אחרים, על כאן ציפור יגיעו רחמך, כלומר מרחם, הקדוש ברוך הוא מרחם על כאן ציפור, ומה עם הבריות האחרות? דעה השנייה בגמרא אומרת, למה משתקים אותו? שעושה מידותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים, ואינם אל הגזירות. ראשית כל אני אפתח בסיפור. שמעתי מפי מורינו ורבינו הרב צבי יהודה. זה היה פעם שליוויתי אותו בדרך מהישיבה. עלינו שם במעלה, שם בכיוון של בנייני האומה. והוא סיפר לי שפעם אחת הוא היה בהשכרה, נדמה לי לאחיעזר זה היה, ואחד הרבנים שדיבר שם, הוא אמר, דיבר על אחיעזר ומעלות, הזכיר עליו את המעלות שלו, את הגדות שלו, את ההנהגות שלו, ובתוך הדברים הוא אמר, והוא לא כמו, לא אמר במפורש, שהוא אהבה אצלו קלקלה את השורה. והמובן היה שהוא מתכוון אל הרב, שהרב, אהבת ישראל שלו, הרב קוק, הרב, הוא מרוב אהבת ישראל, הוא לפעמים כאילו מחל או ויתר או קירב רחוקים שלא היה צר לקרב. הרב צודה אמר לי, שזה מאוד מאוד צייר אותו, תמרמר מאוד מאוד. מה צריך בזמן הזכרה שמזכירים הספד שעושים להגיד ביקורת על הרב? אחרי כמה שבועות הגיע ג' אלול, ואז הרב צבי יהודה אמר, אומר על כאן ציפור יגיעו רחמך ועל הטוב ייזכר שמך, משתקין אותו. אומרת הגמרא, למה? מפני שעושה מידותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים ואינם אל הגזרות. ומי שהולך בדרכי ריבונו של עולם, אצלו מידותיו הם גזרות, לא רחמים. אהבת ישראל של מרן הרב לא הייתה אהבת ישראל שיצאה מנה שקלקלה את השורה. הייתה מחושבת, הייתה שקולה, הייתה מתוך, כגזרה מוחלטת, אלוקית. עושה מידותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים, חלילה, גזרות, זה התורה. ומי שאומר אחרת, משתקין אותו. המידות של תלמידי חכמים שהולכים בדרכו של ריבונו של עולם הן מידות שנגזרות מהתורה, הן מידות שהן גזרות ולא מידות שמתפשטות מעבר לגבולות. ובעניין זה נסביר את דברי הרב על דברי הגמרא הזאת. הרמב״ם במורה נבוכים, הרמב״ם אומר ש הוא נותן טעם למצוות תן ציפור על פי מה שהגמרא פי מה שאמרה הגמרא, ש אומר על כאן ציפור יגיעו רחמך, אז עושה מטיל קינה במעשה בראשית, זה הסיבה. אבל בעצם המצווה הזאת היא באמת נובעת מרחמים, שלא לקחת גם את האם וגם את הבנים, זו כבר אכזריות. את האם, את הבנים אפשר לקחת, אבל האם צריך לשלח. כי זו, הקדוש ברוך הוא מחנך אותנו לרחמים, ועניינה של המצווה הזאת זה חינוך לרחמים. וההלכה, אומר הרמב״ם, והטעם העיקרי הוא כמו הטעם של הגמרא אומרת שלא להתפלל, אבל בעצם זה טעמה של המצווה. כי הרב אומר שכנראה שהרמב״ם תולה את זה במחלוקת אם דורשים טעמי המצוות או לא דורשים טעמי המצוות, זה מחלוקת בגמרא, והרמב״ם מכריע שדורשים טעמי המצוות. רבי שמעון היה דורש טעם הדקרא. אבל לעומת זה הרמב״ם בהלכה כותב שאסור להגיד על כאן ציפור יגיעו רחמך, ומשמע מדברי הרמב״ם בהלכה לעומת המורה נבוכים, שבתפילה כאילו כמו הדעה השנייה שעושה מידותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים ואינה מן הגזרות. מסביר הרב, יש הבדל בין דרישת טעמי המצוות ובין תפילה. כשהולכים להתבונן בבירור התורה, להעמיק במצוות התורה, יש מקום בהחלט להתבונן בשכל ולחפש טעם ולהבין מה עומק עניינה של המצווה, הגם שאי אפשר לומר שזה הטעם היחידי, כי המצוות הן אלוקיות, וגבו מחשבותיו ממחשבותינו, ואנחנו לא יכולים להגיע לחקר עומק הגודל עניינה של כל מצווה ומצווה, אבל מותר לנו וראוי לנו להתבונן ולחפש טעם ולהעמיק לפי הבנתנו כמה שאפשר יותר, כדעתם של השיטות שאומרות שדורשים טעם הדקרא. רבי שמעון שהיה דורש טעם הדקרא, זה היה נפקא מינה למעשה. רבי שמעון שדרש טעם הדקרא, לא ירבה לו נשים ולא יסור לבבו, דורש רבי שמעון טעם הדקרא, ואומר, בדרך כלל לא צריך להגיד טעם. למה? כי אנחנו צריכים לבד לדרוש את הטעם. והנה התורה פה אומרת, לא ירבה לו נשים כשלא יסור לבבו. זאת אומרת, התורה נותנת טעם. לולא התורה נתנה טעם, היינו יודעים שלא ירבה לנשים כדי שלא יסור לבבו. אם התורה נותנת טעם, אז אתה יכול ללמוד מזה, שאם אחת הוא מסירה את לבבו, גם כן אסור לו לקחת אותה. לא ירבה לנשים, זה בצדקניות. ומי שמסיר את לבבו, זה התורה נתנה טעם, שזה אפילו אחת ומסירה את לבבו. כלומר, המשימות שלו, הוא אומר, טעם הדקרא, נפקא מינה למעשה, לא סתם אומר סברה, נגיד טעם, אלא הוא משתמש בזה לפסיקת הלכה, לפי הסברה, שכך אומר שאפשר לדרוש טעם הדקרא. אבל לא לפסוק הלכה, אז בהחלט יש מקום להתבונן תמיד ולחפש טעם של כל מצווה ומצווה. אבל הבירור הזה והחיפוש הזה, אתה אומר סברה ומתבונן ויש בזה צד כזה, זה עניין שכלי פרטי. אבל כשאתה בא לעבודת השם לתפילה, פה צריך לבוא בתמימות, לא בצורך להישען על סברות ועל הסברים אנושיים שכליים, אלא דבר השם, הוא ציווה אותנו. כל מצווה יש להסתכל עליה בשני הפנים הללו. גם היא למעלה מכל השגה. זה דבר השם, הוא אמר, ואני הולך ודבק במצוותיו. וגם אפשר מקום מצד השני להתבונן, ובאיזו התבוננות פרטית. כשבאים לתפילה, עבדה ישמו כן תהילתו. הרב ציודה גם מתייחס לדברים הללו בהגדמתו לעולת ראייה. ההבדל בין תפילה ובין לימוד, לימוד התבוננות. וכשבאים להתפלל, אז אסור לעשות מידותיו של הקדוש, ואסור להתפלל לפי מידות הרחמים, אלא לדעת שמידותיו של הקדוש ברוך הוא אינם רחמים אלא גזרות. זמן תורה לחוד וזמן תפילה לחוד. אתה בא להתפלל בתמימות שלמה, בלי הסברים, בלי טעמים, בטל כלפי ריבונו של עולם, כלפי הגדלות המוחלטת האלוקית, לא צריך להישען על איזה נימוקים וטעמים. בטל כלפי רצונו, רצונו יתברך. עשה רצונך כרצונו. כאן אומרת התורה, שאומר על כאן ציפור, סליחה, כי יקרא כאן ציפור לפניך בדרך וכו', אומרת התורה, גם יש שכר על זה. למען ניטב לך וארכת ימים. והמדרש בפרשה עומד על זה, הוא מביא פסוק, אורח חיים פן תפלס, נאום עגלותיה לא תדע. אמר רבי אבא בר כהנא, אמר הקדוש ברוך הוא, לא תהא יושב ומשקל במצוותיה של תורה. קניין שנאמר ושקל בפלס הרים. אל תשקול כל מצווה ומצווה אחת לעומת השנייה. ולא תהא אומר, הואילו מצווה זו הגדולה אני עושה אותה, ששכרה מרובה, והואיל זו מצווה זו קלה, איני עושה אותה. עשה הקדוש ברוך הוא, לא גילה לבריות מהו מתן שכרה של כל מצווה. נאו מעגלותיה לא תדע. כדי שיעשו כל המצוות בתום, בתמימות. המדרש מביא משל, כן, למלך שרצה לקח פועלים לעבוד בפרדס, ולא אמר לכל אחד כמה עולה, כמה ערך העבודה של כל עץ ועץ. אחר כך הוא נתן שכר לכל אחד לפי כל עץ ועץ, לפי החשיבות של העצים. שאלו אותו למה לא אמר מקודם, היו בוחרים איפה שיש שכר מרובה. הוא אמר, כדי אני רציתי שכל העצים יגדלו. הוא אמר, המצוות כולם הם שלמות אחת, זה כמו רמח איברים שבאדם. רמח איברים שבאדם הם כנגד רמח מצוות עשה. אז יש איברים עיקריים, הלב, המוח, הריאות, איברים שהנשמה תלויה בהם. ויש איברים שהנשמה לא תלויה בהם, אבל הם דרושים. יש איברים פחות חשובים, יש איברים יותר חשובים. אבל הגוף לא שלם בלי שיהיו כל האיברים שלו. ולא, אי אפשר לעשות גוף עם שלושה לבבות, כי זה לב זה מאוד חשוב, אז נעשה שלושה לבבות במקום רמח איברים שעשה גידים. זה לא עובד. הלב בעצמו צריך את הרגליים ואת הידיים כדי להוציא את הרצונות שבלב, את הכוחות הנמצאים בלב, שהתפשטו בכל האיברים, גם האיברים הקטנים, הלא עיקריים, שאפשר להסתדר בלעדיהם, אבל בלעדיהם אין שלימות. וגם המצוות כך. יש מצוות שהן לבבות, ויש מצוות שהן לא עיקריות, אבל הן דרושות, הן חשובות, אי אפשר בלעדיהן. אין שלימות של עבודת השם, של התנהגות מושלמת, אם לא יקיימו גם את המצוות שהן לא המצוות העיקריות. יש לימוד של התנהגות שהיא כוללת את כל היקף החיים, את כל המציאות של האדם, שבכל בכל, בכל זדי המעשים צריכה להיות שלימות מלאה. לכן הקדוש ברוך הוא לא נתן, אמר מה מתן שכרם של, שכרם של מצוות. אבל המדרש בעצמו בעצם כאילו נוגע בדבר הזה. הקדוש ברוך הוא לא גילה מתן שכרת מצוות, אלא כיבוד אביהם שהיא חמורה שבחמורות, וכן ציפור שהיא קלה שבקלות, בשניהם הקדוש ברוך הוא אמר מתן שכרה, אריכות ימים. כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך, וכאן גם כן אומרת התורה למען ייטב לך וארכת ימים. זו קלה שבקלות, זו חמורה שבחמורות. המהר"ל בפרק ב' בפרקי אבות על המשנה שאומרת הווי זהיר במצווה קלה כבחמורה, שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות, מרחיב המהר"ל את הדיבור. בעצם למה אני לא יודע מתן שכרן של מצוות? יש מצוות שדוחות אחת את חברתה, למשל מת מצווה דוחה קורבן פסח, סימן שזה מצווה יותר חשובה. אז אני יכול למדוד לפי מה דוחה את מה, מה יותר חשוב ופחות חשוב. אומר המהר"ל, לא כן. זה, התחייה לא אומרת שהמצווה שדוחה היא יותר חשובה מהמצווה שנדחית. אלא ככה זה הסדר של המציאות, שאי אפשר בלי קיום המצווה הזאת, כמו מת מצווה, אם אדם הולך בדרך להקריב קורבן פסח, והוא רואה מת בדרך, והוא חייב, אז הוא חייב לטפל בו, אף על פי שהוא יפסיד את מצוות קורבן פסח, שיש על זה איסור קרת. והטיפול במת מצווה זה מצווה, מצוות קבורה, קבורת מתים. אבל זה לא ייתכן שהוא יישאר, שהוא יישאר. זה קללת אלוהים, אם אדם לא נקבר. אסור דבר כזה, שצלם אלוקים, אז זה לא מצווה גדולה, אבל אי אפשר שלא תהיה. ולכן היא דוחת תוכחת קורבן פסח. אבל אנחנו כבר נתנו הסבר, לא צריכים להסביר הסברות. יש מצוות שדוחות אחת את חברתה, וזה לא אומר שהדוחה היא יותר חשובה מהנדחית. אבל המשנה במסכת חולין אומרת, לא ייטול אדם אם על הבנים, אפילו לתאר את המצורה. ממשיכה המשנה ואומרת, ומה עם המצווה שהיא באיסר? אמרה התורה למען ייטב לך וארכת ימים, על מצוות החמורות שבתורה, לא כל שכן. זאת אומרת שאתה, המשנה יודעת שיש מצוות חמורות, ויש מצוות קלות, ואומרת שהשכר על החמורות ודאי יותר גדול מאשר על הקלות, ועושה קל וחומר. אם מצווה כזאת קלה, שזה התורך שלה זה פרוטות, כן? והשכר הוא כל כך גדול, אז על מצוות חמורות, השכר הוא ודאי יותר ויותר ויותר. והמדרש הרי אמר לנו ש... שאין אתה יודע מתן שכרן, שהקדוש ברוך הוא לא רצה שידעו מה מתן שכרן של מצוות. מסביר המהר"ל שהמשנה לא מדברת כאן על מתן השכר של המצווה, אלא על התורך. זה אמרה לנו המשנה בעצמה בפרקי אבות בהמשך, לפום צרה אגרה. אם יש אדם, יש לו מצווה, ויש לו טרחה קטנה לעשות את המצווה, ואחר כדי לקיים אותה מצווה, הוא צריך לתרוח הרבה, זה הרבה יותר קשה לו. אז על התורך יש שכר גדול מאוד. אם על תורך קטן יש שכר, על תורך גדול על אחת כמה וכמה, כלומר כאילו המשנה מסבירה שמצוות כאן ציפור, מה שהתורה אמרה וארכת ימים, היא מדברת כאן על הטרחה. אתה צריך קצת להתאמץ, לקחת את ה... לשלח את היונה ולקחת את הבנים, טרחה כלשהי, כבר על מצווה של טרחה כזאת מקבלים שכר, ואם הוא מצווה שקשה לקיים אותה, השכר הוא על אחת כמה וכמה, על הקושי. אבל ערך המצווה בעצמה, אין אתה יודע מתן שכרן של מצוות. אותו דבר, זה גם כן משנה במסכת מכות, על הפסוק לא תאכל אדם למען יטב לך ולבניך עד עולם. הרי דברים קל וחומר, זה כתוב במחילתא שמביא את זה רש"י, וגם משנה כמו שאמרתי במסכת מכות. ומה אם אדם שנפשו של אדם קצה בו, אמרה תורה למען יטב לך ולבניך עד עולם, אם אתה לא תאכל דם, שמי רוצה לאכול בכלל דם, ואדם לא אכל, אז כתוב למען יטב לך ולבניך עד עולם, לא רק לך, גם לבניך, בגלל שאתה קיימת את רצונו של ריבונו של עולם. גזל ועריות שנפשו של אדם מחמדתן, לא כל שכן שיזכה לו ולבניו עד סוף כל הדורות. יש כאן קל וחומר, אבל באמת הקל וחומר מתכוון לומר על המאמץ. אם על אכילת דם, שהמאמץ הוא קטן מאוד, אם בכלל. יכול להיות שאדם לא היה לו משהו לאכול אחר, והיה זקוק לאכול דם, ובכל זאת היה לו איזה קצת רצון, נגיד, לאכול דם. אבל לא תאווה גדולה מאוד. זה לא מהדברים שאדם מתאווה אליהם מאוד. לא כמו גזל, שאדם אוהב ממון, ועריות. לא, אנשים לא יגזלו ממש בידיים, אבל כל מיני דברים של התחכמויות, בגלל אהבת הממון, אדם נעשה לו מה שהוא חושב, הדברים האסורים נעשים לו כהתר, חושב, זה לא אסור ממש, זה לא ככה, זה... בגלל שאדם, טבע אדם לחמוד ממון. ועריות אולי עוד יותר קשה. ואם אדם מתגבר עליהם, אז חרו על אחת כמה וכמה. כאן לימדת אותנו, המחילתא, שכר על אי עשיית עבירה. לא עשית שום מצווה. בסך הכל נמנע אדם מלעשות עבירה. לא תאכל דם, למען יטב לך ולבניך עד עולם. היה בדרך כלל על כל לאו ולאו, לא תאכל, כי אם תאכל, תקבל עונש. אם לא תאכל, לא תקבל שכר. כי לא עשית שום דבר טוב, רק לא עשית עבירה. על לאווים יש איסורי, יש, אם אדם עבר על הלאו, הוא חייב בעונש, ואם הוא לא עבר, אין לו עונש. אם הוא עשה מצווה, יש לו שכר גדול. אם הוא לא עשה מצווה, אז אם הוא בכוונה לא עשה מצווה, יש גם עונש. אבל אם לא יצא לו לעשות מצווה, אין לו שכר ואין לו עונש. כלומר, על מצוות עשית יש שכר, ועל ביטולה, העונש הוא בעצם הביטול, בזה שהוא הפסיד את המצווה. אם אדם עשה מצווה, עבר הפסה ושב בתשובה, מיד מוחלים לו. הוא לא צריך את יום הכיפורי. מיד אדם ביטל עשה, עשה תשובה, מיד מוחלים לו. אבל המצווה אין לו. המחילה היא לא עושה שיהיה כאילו כי היא מצווה. המחילה מסלקת רק את החומרה שבביטול המצווה. אבל... את המצווה הוא הפסיד. אם כן, מלמדת אותנו המחילתא, שגם אם כשאדם לא עושה עבירה, אבל הוא צריך להתאמץ עליה, על לא לעשות את העבירה, הוא מקבל שכר. ואם המאמץ הוא גדול מאוד, השכר הוא גדול מאוד. זה קל וחומר. אם לא שזה שהוא לא אוכל את הדם, יטב לך ובניך אחריך. כל הדורות בגלל שאדם לא אכל דם. כל הדורות יתאב להם. אז אם מישהו יתגבר ולא נכשל בעבירה שהוא מחמד אותה, על אחת כמה וכמה. אז כפי שאמרנו, זה על התרחה. אבל על המצוות עצמם, אין אתה יודע מתן שכרן של מצוות. נעבור לעניין הבא. הפרשה פותחת במלחמה, כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו השם לוקח בידיך ושבית השוויון. באמצע הפרשה יש כי תצא מחנה על אויביך ונשמרת מכל דבר רע. בסוף הפרשה גם כן מלחמת עמלק, זכור את אשר עשה לך עמלק, מחות תמחה את זכר עמלק. תחילתה מלחמה, אמצעה מלחמה וסופה מלחמה. כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו השם אלוקיך בידיך. לא כתוב כי תצאו למלחמה. כי תצא למלחמה. מי תצא? איש פרטי? כלל ישראל, לשון יחיד, כשאתה מגובש כעם, כציבור ביחד, כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו השם אלוקיך בידיך. האחדות היא מביאה את הניצחון. כי האחדות של עם ישראל היא גורמת להשראת השכינה. כי השראת השכינה היא על דבר שלם. על דבר שאיננו שלם, אין השראת השכינה. איש ואישה מתחתנים ביחד, שכינה ביניהם. מה היה מקודם? או לא הייתה שכינה. למה? למה יש שכינה ביניהם? מכיוון שהם נעשו לכלי שלם. האיש והאישה בונים יחידה של משפחה, יש כבר השראת שכינה. כלל ישראל, שהוא מתאחד ביחד, והוא לא במחלוקת, אלא באחדות, שורה שכינה. שורה שכינה, מנצחים את האויבים. ומערכיו וחיתכם יהיה על כל חיית הארץ. התורה מבטיחה. שאם אדם שומר על צלם הלוקים שלו, אז כל החיות מפחדות ממנו. אפילו סתם אדם. כל אדם חי, בעלי חיים לא מתקרבים אליו. בעלי חיים הקטנים, כן? ואם חס וחלילה, אחרי שהאדם מת, אז כל הבחלים, בעלי חיים עולים עליו, חודרים אליו, לוקחים, לא מפחדים. הם מרגישים מה הם, את החיות של האדם, וזה מרתיע אותם. יש להם פחד. הרב גורן הסתמך על המוראכם וחיתכם יהיה, והוא פעם עשה מסע טיול באפריקה, ביערות, ושם היו עריות, הוא אמר שהוא רוצה לצאת מהמכונית. לא ייגעו בו. הוא בטוח, לא ייגעו בו. כי מי שיש עליו צלם אלוקים, החיות מפחדות ממנו. אמרו לו, סכנת נפשות, לא, הוא אמיץ. יצא, היה שם מריה, נשאר על מקומו, לא עשה שום דבר. אנשים חשבו שהוא עושה מעשה טירוף. אבל הרב גורן האמין שחיות מפחדות מאנשים שיש עליהם צלם אלוקים. והוא ניסה את הדבר הזה והוכיח שאכן כך. אבל כשלא שורה צלם אלוקים על האדם, אז החיות לא מפחדות ממנו. כשעם ישראל עושה רצונו של ריבונו של עולם, אז הוא מנצח את כל החיות, את כל האומות שמתנהגות כחיות. כי תצא למלחמה אויביך ונתנו השם אלוקיך בידיך ושבית שביו. אבל בשביל זה כמובן צריך להיות שהיה מחנך הקדוש. וצריך לזכור, אנחנו עכשיו בחודש אלול, אנחנו ממש באמצע הקרב. עוד מעט בראש השנה, כמו שאומרים לך חמינו זיכרונם לברכה, השטן כל השנה אוסף את כל החולשות ואת כל העבירות, והוא בא בראש השנה ומראה אותם ומקטרג על ישראל. אנחנו נמצאים איתו במאבק, והמלחמה נגד השטן הכללי והיצר הרע הפרטי האישי של כל אחד ואחד, זה ממש מלחמה. אדם צריך להתייחס על זה כאל קרב. יש לנו נשק יוצא מן הכלל, אמצעים נפלאים. עם ישראל, יש לו, הקדוש ברוך הוא זיקה אותו בנשק אטומי, נשק לא קונבנציונלי, נשק מיוחד, קריאת שמע, תפילה, לימוד תורה, קיום מצוות. קריאת שמע, אז איזה מקום נאמר שרמח או מילים יש בתיבות, יש בקריאת שמע שש תיבות, יש בשמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, שהן מיוחדות, אז צריכים באופן מיוחד. אתה מוסיף לרמח עוד שש תיבות, זה נהפך לרומח. זאת אומרת, אתה חרב פיפיות בידם. מי שקורא קריאת שמע בלילה, הוא מנוחם עם המזיקים. או קריאת שמע בלילה עניינה באמת ללחום נגד המזיקים. המזיקים נמצאים בלילה באופן מיוחד, אבל יש מזיקים של יום, יש כל מיני סוגים של מזיקים, וקריאת שמע היא כאילו תוקע חרב בלבבה. רומח, רומח זה זורקים למרחוק, כן? יש הרבה אמצעים של, בהם נלחמים. אנחנו עכשיו יש אמצעים חדישים, אבל פעם היה רומח. היום כבר אין צורך להשתמש ברומח. אני לא יודע אם ראיתם פעם רומח. כן. היה עוד לפני עשרות שנים, היה דבר כזה שהיו הולכים ככה, מעיפים את הרומח. רומח זה מעיפים באיזה מרחק מסוים. יש אמצעים ש... זורקים חלוקי אבנים שזרק דוד, אז היה לו כף הקלע כזה שהוא ככה זורק, עיף למרחוק, ישר לתוך מצחו של של גוליאת. זה, את הרומח הוא לא יכול היה לזרוק כל כך רחוק, אז יש אמצעים לפגיעה מרחוק. האויב מתקרב יותר, יש רומח. הוא מתקרב עוד יותר, יש חרב, שאותה לא זורקים. זה קרב פנים אל פנים. יש, וגם קריאת שמע, פסוק הראשון של שמע, הוא גם כן מרמז לחרב. כי, וגם שם הוויה, יש במקום שזה מרמז לחרב. חרב פיפיות, שיש לה חדות מכאן מכאן, ויש לה קצה אחד, זה יוד, וכל החרב היא וו, כן? ושני הזה, זאת אומרת, מה ההשתמשות הזאת שבעצם אנחנו באים בשם השם, ויש מישהו, יש כוחות כאלה שליליים שהם עושים ההפך, שמנסים לפגוע בשם השם, להסיט אותנו מלהיות עושה רצונו של ריבונו של עולם. והאמצעים של המלחמות שלנו זה בקיום המצוות, זה בקריאת שמע. שאנחנו קוראים קריאת שמע בכוונה, אז מתבטלים מזיקים. אנחנו לומדים תורה בשקידה, מסתלקים קלקולים. ולהפך, ונבנים כוחות חדשים. כל מצווה ומצווה שאדם מקיים, הוא חיזק את כוח הטוב, ובעצם נלחם, פגע פגיעה אנושה במזיקים, שרוצים להזיק לנו לעשות את רצונו של ריבונו של עולם, ביצר הרע. אם מתייחסים לזה כקרב, שאנחנו נמצאים בקרב, בקרב אסור להתרשל. וכל הזמן צריכים לראות מאיפה האויב רוצה להגיע, וצריך תשומת לב מלאה ולהיות אמיץ. וההדרכה הכי נכונה, שאם אדם רוצה לנצח את האויב, ההגנה הכי טובה זה התקפה. זה לא להיות בהתגוננות. התגוננות אתה צריך המון המון כוחות. בשביל להתקיף צריך פחות כוחות מאשר להתגונן. להתקיף את האויב. היינו, להיות אקטיביים בפעילות מעשית של מלחמה לשם השם. אז ויש בזה כמה פעמים, מסתמשים בזה לא כל כך בחז"ל בגלויים, אבל בתורה הפנימית הרבה פעמים משתמשים בהמשלה הזאת שזה קרב. גם אכילה זה קרב. אדם אוכל, אתה נכנס את האכילה, את מלחמה. מה אתה עושה מלחמה? צריך ללחום עם אמצעים, אז צריכים לדבר דברי תורה בזמן האכילה. זה מפני שאתה כאילו נמצא באיזה קרב פנימי, אתה הולך להתעסק עם ענייני חומר, אתה צריך לשלוט עליו, לנצח אותו, לשעבד את החומר אל הרוח. כי תצא למלחמה על אויביך. ואין כל ספק שאנחנו מוצאים את זה בהרבה בחז"ל, שהמלאק זה לא רק עם, זה גם יש לו רוח שלילית שיכולה לחדור גם באנשים מישראל. יש לפעמים מידות מקולקלות שהן בבחינת המלאקיות. וצריך לשרש אותם ולהוציא אותם מן הלב ומהקלקולים הפנימיים. כלומר, מה שהתורה מדברת על המלחמות, יש מלחמות חיצוניות, שזה האויב שמתגלה כאויב אומה אויבת, והאויב הפנימי, שזה היצר הרע. ועניינו של החודש הזה, בוודאי, זה אנחנו נמצאים בעימות, בהתקפה כבדה כלפי הכרעת האויב, וככל מה שאנחנו מודעים לזה ופועלים בזה, אז הניצחון הוא יותר גדול. נשארו לנו ימים מעטים כבר עד ראש השנה, עד יום הכיפורים. צריך לעשות את כל המאמצים, למצות אותם ממש עד תומם. שמעתי בשמחה שמוצאי שבת שעבר היה סדר כל כך מוצלח, אמרו לי שהפסדתי שלא ראיתי את זה. הייתי בטח מאוד מאוד נהנה. אני בטוח שגם השבת זה יהיה ככה, מוצאי שבת הזאת, וכל השבוע, ככה, וכן הלאה, ובעזרת השם נגיע לראש השנה עם המון המון זכויות, וניכתב וניחתם לשנה טובה.